עד הדיוטה התחתונה. בסייעתא דשמיא תקשו עם מנחם. ירושלים, מוצאי צום עשרה בטבת, תבשין עין ה'. אנו מביאים בזאת את חלקו הראשון של התקשור שהתקיים ביום חמישי במוצאי הצום. אומר מנחם, מעניין מאוד, מעניין מאוד, היום זה הראשון בשנת 2015, לפי הלועזי, שזה לוח השנה של אדום. והשנה הזאת, שנה חשובה ביותר, ואולי כמעט החשובה ביותר מכל ההיסטוריה של הגלות שלנו. אנחנו צמים ובוכים על בית המקדש, כי זהו צום עשרה בטבת, זמן שיש שאומרים, שאילו זה היה חל בשבת, היינו צריכים לצום אפילו בשבת. כל כך עצוב היום הזה, כי זה למעשה הפתח המר שהוביל אותנו לגלות הנוכחית, הארוך, השחור והקשה ביותר. אני מאוד בכיתי היום. אני מאוד סבלתי היום. אני לא מבין, לא מבין, למה היהודים ממשיכים לא להאמין, לא להבין, בתוך המצב שאנחנו נמצאים בזה היום, שלא רוצים לראות את הרשעות ואת הירידה במורליות, במוסריות, את הטינופת שיש בכל מקום, במיוחד בין האדום, העשירים, המצוחצחים והמלוכלכים, רוחני וגם גשמי. אני לא מבין למה יש לנו מצב שאנחנו נותנים לאדומים לעשות אותנו אחד נגד השני. אני לא מבין איך זה יכול להיות. אני לא מבין איך יהודים שכאילו שומרים מצוות יכולים להלשין למתייוונים או לגויים נגד יהודים שומרי מצוות אחרים. אני לא מבין איך החרדים, אנשים שכאילו חרדים, איך הם נכנסים לעסקאות של גניבה ורמאות עם מתייוונים או עם רומאים. איך זה שאנחנו רואים יהודים, כביכול חרדים, נהיים חלק של המשטרה, חלק שמלשין אחד על השני, או שמפעיל לחץ על יהודים שנלחמים על האמת. אני לא מבין איך אנחנו החרדים נתנו לרשעים להיכנס לתוך הגטו שלנו, ולמשוך אותנו להיות אחד נגד השני, ולא רק אחד נגד השני, אלא שאלה המתייבנים הם נגד הקדוש ברוך הוא. הם עוזרים לאדומים לעשות מלחמה נגד הכל יכול, השם ישמור. המצב שלנו זה ממש קשה לתאר. כל כך נמוך. נפלנו. ברוך השם לא כולם, אבל אלה שמצאו את ההנאה שלהם אצל עגל הזהב, אצל העולם הזה, אצל הכסף, ואצל החיים החילוניים או הגויים, אז אלה עובדים נגד האחים והאחיות שלהם, והם בכל מקום עכשיו. והאדומים השוויצו, שהם תמיד רצו לעשות יהודי נגד יהודי. אז מצאו דרך לעשות חילונים נגד חרדים, חילונים נגד מזרחיסטים, או חרדים נגד מזרחיסטים, אבל מעולם לא הייתה להם אפשרות להיכנס ממש אל תוך העולם החרדי. אבל עכשיו הצליחו. עכשיו יש רשעים בפנים. יש מתוך החרדים, עם פאות ארוכות, עם מעילים ארוכים, ולפעמים עם פאות מאחורי האוזניים וג'קט קצר, אבל מהכביכול חרדים ממש. והם מצאו דרך להשתלט. הם מצאו דרך לפרנסה מעולה. הם מצאו דרך להיות רשעים, מלשינים, ובריונים. וזה ממש סימן של הסוף, כי אם זה ממשיך, אני לא יודע לאן זה יוביל אותנו. אני לא יכול לראות שיש עתיד בכלל לעם ישראל, אבל השם לא ייתן להם לנצח. וכל המתייוונים, ביחד עם היוונים עצמם, השם ימחוק אותם מן המציאות. אנחנו נסבול עכשיו, אבל כל היהודים שנדבקים לקדוש ברוך הוא ונלחמים על האמת, הם יקבלו משיח צדקנו. ואנחנו נראה בעיניים שלנו את הסוף של העולם הזה. אנחנו נראה בעיניים שלנו איך השם מעניש את הרשעים ואיך הם ייעלמו מן המציאות. אני מאוד בכיתי היום. אני כל כך אוהב את עם ישראל. ואני כל כך בוכה על כל יהודי ויהודי שהולך לאיבוד. אבל את האמת, למלשינים קשה לי לסלוח. קשה לי לחשוב על כזה דבר. וזה, המחשבה הזאת, מביאה לי כל כך הרבה דמעות. דמעות ודמעות ודמעות. שיהודי שהוא כביכול חרדי, הוא יכול להלשין על יהודי אחר. הוא יכול להיות חלק של אלה שעובדים ישירות עם המשטרות, כאילו שהיהודים החרדים הם רוצחים או פושעים. הם רק נלחמים על האמת. אבל לצערי הרב, יש מעטים היום שמוכנים להילחם על האמת. אבל כל אחד שנלחם ככה הוא מאוד אהוב בשמיים. השם אוהב כל יהודי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, בוטח בו, ויודע בכל מהותו שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, שאין עוד מלבדו, ושאנחנו הילדים שלו. ואני רואה גם בחוץ לארץ יהודים שהפכו להיות ממש גנבים, רשעים, מתייוונים, שמאמינים בעולם של עשיו. אבל יש גם שם בחול יהודים טובים שמתחילים להבין שאין להם כלום מכל הגשמיות הזאת. הרי בסופו של דבר אי אפשר לאכול את הקדילק, ואי אפשר שלא להיות בסכנה נגד הכדורים שלהם, או מתחת האיום שהם יכולים להכניס כל אחד ואחד לבית סוהר למי יודע כמה שנים. גם בחול מתחילים להבין, אבל עוד לא. הם עדיין חיים, חיים של רדומים, של זומביז, גלמים, שלא מבינים כלום, לא מסתכלים, לא מעניין אותם. רוצים את הנסיבות, את כל האירועים היפים, היקרים וכו'. הם רוצים להמשיך לדבר שטויות, ולהמשיך לעשות עבירות, אפילו שהם כאילו שומרי מצוות. אבל גם כן זה עומד להפסיק, כי עומדים להיות דברים שיביאו את כל העולם להלם כזה, שהיהודים האמיתיים מיד יעזבו את כל השטויות שלהם ויחזרו לקדוש ברוך הוא. אבל אלה שמאוד דפוסים עם השקר ייעלמו. סוף. עד כאן הקלטה מחלקו הראשון של התקשור שהתקיים במוצאי תענית עשרה בטבת. הכל מתפרק. בסייעתא דשמיא, תקשור עם בנימין, ירושלים, י"ג טבת, תשע"ה. העולם מתפרק, מתפרק מכל הצדדים. מכל המקומות שומעים חדשות מפחידות, חדשות מגעילות, חדשות שעושות לנו דיכאון. וזה לא רק הסכנה שיש לנו, הסכנה הקיומית שרואים מכל החדשות, אלא שהם גם מספרים לנו את הרמה הנמוכה, החייתית, של בני האדם. פעם היו מסתירים את זה לפחות, אבל היום מראים לנו את זה בכיף. וכל יהודי שעוד נשארה לו נשמה יהודית לא יכול לסבול את זה. לא יכול לסבול את הרחוב המלוכלך, לא יכול לסבול את העיתונות, כולל העיתונות החרדית המלוכלך. לא יכול לסבול את כל הפריצות, את כל האנשים היפים כביכול, שמסתובבים חצי ערומים. אנחנו יודעים שבזמן האחרון יש לנו מכל הכיוונים פירוק. פירוק וחיסול של דברים שפעם היו קדושים. דברים שפעם היו קדושים לא רק לחרדים, אלא אפילו גם לחילונים. מפרקים את הכל. אבל זה לא רק בארץ, ולא רק ליהודים, אלא בכל העולם. אנשים שפעם הרצנו אותם, בסוף אנחנו מגלים שהם שייכים לשטן עצמו. פעם העריכו מידות טובות, אבל עכשיו, כמה שהבן אדם יותר מלוכלך, יותר מעניין. וזה העולם החדש שלנו. ואנחנו פה בארץ ישראל סובלים לא מעט. אמנם לא סובלים ולא נסבול כמו בחוץ לארץ, אבל בכל אופן הסבל קשה. ואנחנו נראה ואנחנו רואים בתוך העולם החרדי את השינוי הקשה כל כך. איך שאנחנו החרדים נלחמים לא עם החילונים, לא עם המזרחיסטים, לא עם הערבים, אלא עם עצמנו, אחד עם השני. וזה הדבר שהכי קשה לבלוע, להקל. אבל הכנסת חייבת ליפול, ועם הנפילה הזאת יבוא משיח. ואנחנו כבר רואים את הנפילה. הכל מתפרק, הכל מתפרק. אבל הכי כואב לנו זה ש"ס. ומה שקורה בש"ס זה ממש אסון. ש"ס לא יקום עוד למה שהיה. ש"ס, שנתן לספרדים, היהודים הספרדים, להרגיש קצת על הגובה רוחנית. אחרי שהגיעו לארץ ישראל, למדינת ישראל, המדינה של הדמוקרטיה כביכול. המדינה הזו שלקחה את היהודים הספרדים וניסתה לחסל אותם. לחסל את התרבות שלהם, את היהדות שלהם, את הכל. חתכו אותם לחתיכות קטנות, ובדם קר קלקלו להם את הילדים ואת העתיד שלהם. ובא ש"ס והרים את כל זה, ונתן להם את ההרגשה שהם שווים משהו. ולא רק זה, הם התחילו לחזור לקדוש ברוך הוא, וזה הכל מש"ס. הרב עובדיה היה השליח הגדול. הוא היה יהודי גדול וחשוב, והוא נתן לילדים שלו, לקהילה שלו, את כל אהבה שלו. הוא לימד אותם לאהוב את השם. הוא לימד אותם שהשם הוא הכל יכול. אבל כאשר הוא עזב את העולם הזה, אז כל זה, כל היכולת הזו להרים עם כל הלב את עם ישראל וגם לא מעט אשכנזים, להרים אותם, להביא אותם אל הקדושה, אל האמונה והביטחון והקדוש ברוך הוא. והתחילו לשלוח את הבנים לישיבות טובות שיושבים ולומדים שם. ושלחו את הבנות לבתי יעקב ולעוד בתי ספר חרדים. קיבלו את הכבוד העצמי, איזו הרגשה שהדורות הקודמים שלהם היו צדיקים, וזה הדבר הכי חשוב. ומה שחשוב זה לא אם האור קצת יותר כהה וקצת יותר בהיר, אלא להיות יהודים אמיתיים, קרובים לקדוש ברוך הוא. וכשהוא עזב את העולם הזה, הרב מרן זצ"ל, אז הכל התפרק. למה? כי כל זמן שיש רב חזק, יהודי חזק, שמכוון לשם שמיים, נטו לשם שמיים, אז כולם טובים. וברגע שאנשים פחות על רמה משתלטים, אז אנחנו רואים ממש קריסה טוטלית. קריסה של הבית הגדול והיפה, בית הכנסת, המקום הקדוש עם היהודים הספרדים הקדושים שמרן בנה. וזה ממש שובר את הלב. ועכשיו, אנשים שהם ברמה פחותה בהרבה ממרן, הם המנהלים את העניין, וזה לא יכול היה לעמוד, כי כל אחד עם האגו שלו, כל אחד עם האני שלו, שזה השולט. ובגלל זה, כל החילול השם שנהיה מזה. והחילול השם הזה ממש הפיל את כל היופי שהרב עובדיה זצ"ל בנה. ברוך השם זה קרה אחרי שהוא נפטר. אבל לאמיתו של דבר, בזמן שהוא היה חי, זה לא היה יכול להיות. הוא לקח את כל הסוגים של האנשים והפעיל אותם לטובת עם ישראל. הוא היה כל כך ענק שאי אפשר, לא הייתה יכולת ללכת נגדו. הוא היה כל כך קרוב להשם וכל כך אמיתי וכל כך לשם שמיים שזה היה חייב לעבוד. אבל בלי כוח שכזה, כל הרשעות יוצאת. כל האמביציה של כל אחד עולה למעלה וזה הכל קרס. אבל זה לא רק ש"ס. אבל ש"ס היא דוגמה כל כך גדולה שזוהי הדוגמה. אבל את האמת, הכנסת הזו זה מושב ליצים, וזה גם כן יקרוס. ואנחנו רואים גם כן בכל מפלגה פירוק, טיפשות. והאוכלוסייה צוחקים מכולם שם על כל המנהיגים הגדולים כביכול, ובזים להם. בואו נמשיך הלאה. ארץ ישראל, בואו נקרא לזה מדינת ישראל, בואו נקרא לזה רומא הקטנה, כי זה מה שהם עושים, הופכים את ארץ ישראל, שהשם ישמור, לרומא הקטנה. ועוד מעט, הפופ רוצה להעביר את הוותיקן לפה, להר ציון. ובכלל, ממלאים את המקום עם גויים, ומשפצים בכל מיני מקומות. וזה עולה הרבה מאוד כסף, כי זה יהיה המקום שהם ירצו לשבת ולנהל את כל העולם. אז זה נהפך לרומא הקטנה. אבל זה לא צחוק. זה מפחיד ביותר. זה לא הסוף. הסוף יהיה שלאט לאט הם מכניסים את הרשעות שלהם פה בארץ. הם השתלטו כבר על קופות החולים. השתלטו אפילו על הרבה רבנים. השתלטו על העסקנים, בטוח. ועל הכנסת אין מה לומר. אתם תראו, תסתכלו גם בקופות החולים, גם בכל מקום, תסתכלו מה קורה, רק תתחילו להתבונן. הם מכניסים טונות של כסף למדינה הזאת. ובשביל מה? בשביל שיהיה להם טוב לגור פה, לא בכדי לעשות לנו טוב לגור פה. הם רוצים להשתלט פה דווקא, רוצים להשתלט פה, שירגישו שהם הכל יכול, חס ושלום. אבל השם לא ייתן, השם לא ייתן. אני רק מאוד סובל, וזה נראה לי טרגדיה גדולה יותר מאשר התאומים. כשאנחנו רואים יהודי נגד יהודי. כשאנחנו רואים יהודים בתור מלשינים, מלשינים למשטרה. יהודים שמסוגלים, אין להם שום בעיה, להרביץ כמעט עד מוות ליהודים אחרים. והכל בשביל כסף. יש מאפיות אחרי מאפיות. קבוצות מאורגנות. כל מיני קבוצות של לחץ. שהם מרוויחים ולכוון את היהודי לתהום. הם מביאים אותם עד לתהום ונותנים להם דחיפה חזקה. וזהו המצב. וזה החלק הקשה ביותר לראות. זהו החלק העצוב ביותר. אבל זה לא רק בארץ. הקבוצות האלה קיימות גם בחוץ לארץ. קבוצות של ערב רב. שלמדו להרוויח על חשבון היהודים, או לפעמים על חשבון הגויים, ושעושים שום רע ליהודים. אבל לא לדאוג, השם יעצור אותם. השם יעצור אותם ויגמור אותם. הם ילכו יחד עם האדומים, יחד עם הישמעאלים הם ילכו. עם ישראל, היהודים האמיתיים. אני יודע שאתם מעטים מאוד. אנחנו מאוד מעטים, יהודים אמיתיים, ישנם מעטים מאוד, אלו שנשארו. אבל תפעילו את הפנימיות שלכם, את הנשמות שלכם, את הנפש שלכם, את הרוח שלכם, ותתקרבו לקדוש ברוך הוא. תדבקו לקדוש ברוך הוא. אין לנו לאן לברוח. אתם לא מבינים? ואלה בחוץ לארץ, אני באמת מציע לכם להגיע לפה. ואלה שפה, תדבקו מיד לבורא עולם, כי לא יהיה מקלט אחר, לא יהיה שום בונקר שיהיה מבוטח ללא סכנה, רק אצלו. עוד פעם אני אגיד, אפילו אם אתם תתעייפו מלשמוע, כי אני מאמין שאתם יותר מבינים, בכל יום שדברים קורים אתם יותר מבינים את המילים שלנו. אנחנו צריכים להיכנס לבתים, לסגור את הדלת ולחכות שזה יעבור. אנחנו אין לנו כוח להילחם נגד הרשעים, רק הקדוש ברוך הוא יכול. רק מה כן? אנחנו צריכים להידבק להשם ולא לעזוב, לדבוק בו ולא לעזוב, וזה מה שיציל אותנו, רק זה מה שיציל אותנו ולא שום דבר אחר. שם אנחנו נמצא את המקלט שלנו, שלא יוכלו לעשות לנו כלום. אל תדאגו, יום אחד הם יבואו עלינו להרוס אותנו לגמרי. עכשיו הם מנסים לעשות את זה אחד אחד, עוד מעט הם ינסו להיפטר בכלל מהיהודים, או שהיהודים יסכימו לקבל את הדת החדשה, או שיחסלו אותנו, חס ושלום. אבל השם לא ייתן, השם יחסל אותם לגמרי. עם ישראל, עם ישראל, תפעילו, תרגישו את הלב היהודי, את הלב היהודי שאוהב כל יהודי אחר. תרגישו את זה, וזה מה שיציל אותנו. זה מה שיציל אותנו. נביא כאן קטע מדברי מרן החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, בספרו שם עולם, חלק ב' בהשמטות. בחומר אבון מלשינות. אומר החפץ חיים זצ"ל, כמה גדולה חטאת האדם, מי שהולך ומלשין על ישראל לפני עקום, ואבונו גדול מנסו, ודינו שווה לאפיקורס, והכופרים בתורה ובתחיית המתים, שגהנום קלה והם אינם קלים. כמו ששנינו במסכת ראש השנה. וכתבו המקובלים שעונשו עבור זה שיתגלגל בכלב נובח. וכאין זה שמעתי בשם הגרה, זכרו לברכה, לחיי עולם הבא. וכך היה המעשה. הגרה, הגאון מווילנה, קיבל על עצמו עניין גלות, ונזדמן ששכר בדרך עגלה אצל עגלון ישראל. כלומר, הוא הזמין עגלון לנסוע איתו בדרך. והסוס בהליכתו בדרך נזדמן ששר מן הדרך, והלך על הארוגות העשויות בצידו. והארוגות היו של עקום, של גוי. והסתכל העקום מרחוק, ורץ לעגלה, להקות לאגרה היושב בתוכה. והיה ברצון אגרה לענות לו, אני אינני פושע בזה, העגלון חייב בזה שלא שמר בהמתו כראוי. ונתחזק ולא ענה אותו דבר. ואמר הגרה אחר כך, שאילו ענה הוא דבר זה, היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין. הוא מסביר החפץ חיים בסוגריים, כי באמת גם העגלון הוא פטור מן הדין, כידוע, ואף אם היה חייב, איננו חייב רק ממון עבור העזק ולא הקראות, ונמצא שמגרה לעקום על חברו ישראל במה שאיננו חייב מן הדין. וכך אמר הגרא, שאילו ענה הוא דבר זה היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין, היה מוכרח אחר כך לבוא עבור זה בכלב נובח, ולא היה מועילו להצילו מזה, לא תורתו ולא מצוותיו. אומר החפץ חיים, כל זה סיפר לי הגאון הצדיק רבי יהושע זכרונו לברכה, בעל מחבר ספר חוסן יהושע ומאוז הדת, ששמע מכל זה מפי הגאון האמיתי רב דוד טבל זכרונו לברכה, רב דמינסק, ששמע דבר זה מרבו מאור הגולה רב חיים מוולוז'ין זכרו לחיי העולם הבא, תלמיד מובהק של הגרא זכרונו לברכה. ומכל זה ידע האדם איך להיזהר מעניינים אלו כל ימיו. עד כאן המסר, הכל מתפרט. את החלק האחר של המסר, השאלות והתשובות, נביא בעזרת השם בהקלטה הבאה. אנו ממשיכים כעת בעזרת השם את ההקלטה מהפרקים הקודמים. כעת נביא את החלק של השאלות והתשובות משני המסרים הקודמים. עד עדיותה התחתונה, מעת מנחם במוצאי צום עשרה בטבת, וכן המסר, הכל מתפרט מעת בנימין, מתאריך י"ג בטבת. שאלות ותשובות. הבחירות. האם אתה סבור שיתקיימו בחירות? תשובה. לא יודע. יכול להיות כל מיני דברים, אבל לא נראה לי ממש בחירות. אבל אם יהיו בחירות, הם יהיו מחורות. הבחירות זה סתם שטויות. הרשעים שרוצים לשלוט פה, הם עושים את זה כך בכוונה, כדי שמי שנבחר הוא יוכל לשלוט יותר חזק. אל תדאגו, זה לא יהיה. אפילו בואו נגיד שיהיו בחירות, אבל לשם ייכנסו מי שהם רוצים. שאלה, יש ביטוי, לא חשוב מה שמצביעים, מה שחשוב זה מי שסופר את הקולות. תשובה, הכל שקר גדול גדול. הבחירות האלה, בלי ספק, הם יהיו שקר. אבל זה כך בכל מקום, וגם בארצות הברית. הקושי לא נכנס בכוחות עצמו, ברור. שאלה, אבל דובר שהגויים צריכים לשלוט פה. תשובה, בסדר, ויכולה להיות כאן ממשלת מתייוונים, שלא תהיה ציונית. לא יהיו ציונים, זה יהיה אנשים סתם. שאלה, האם הציונים זה לא מתייוונים? תשובה, כן, אבל זה לא יהיה מהזן ההוא שבנה את המדינה. זה יהיה מהרשעים שהם סתם עושים את זה בשביל, אני לא יודע מה, איזה משהו עקום שיש להם, משהו מאוד שפל, משהו מאוד גאי. שאלה, איך זה שאין מישהו להגיד, להסיק כבר עם כל העסק הביש הזה עכשיו? תשובה, אבל זה כתוב שככה יהיה עכשיו, וזה לא רק שלא אומרים להסיק. ומה שהכי מעניין, הם כולם תלמידי חכמים, וכתוב בפירוש שככה זה יהיה. אז מה? הם לא קוראים את זה? הם לא יודעים את זה? הם לא למדו את זה? הם לא רואים את זה? שאלה, האם לא קולטים כבר שצריכים להסתלק משם? תשובה, הקדוש ברוך הוא יביא את כל האמיתיים אל האמת. ומי שלא זוכה לזה, אז אתם יודעים שהוא לא היה אמיתי. שאלה, נהיה מזה כזה דבר גדול וחשוב, כזו קדושה? תשובה, כי רוצים להראות שזה כביכול דמוקרטיה, דמוקרטיה, השמוקרטיה. והחרדים שעושים את זה, הם גם כן אומרים, דמוקרטיה, דמוקרטיה, ועוד מעט גם יצביעו מי יהיה רבה. שאלה, אז עכשיו הכל מתגלה בגדול. תשובה, נכון, נכון מאוד, השקר הוא עצום עצום, אבל בכל קהילה, ברוך השם, ישנם אנשי אמת. שאלה, ואיך שמתחברים עם הרשעים? תשובה, שאלה טובה. כל אחד עם המבחן שלו, עכשיו זה מתגלה, אבל בגדול. שאלה, מה אתה אומר על מה שקורה בשס? תשובה, שס, מה שקורה בשס זה בדיוק מה שקורה בעולם. הכל מתפרק. איפה שאין מספיק יראת השם, זה מתפרק. שאלה, אז זה בעצם שייך למה שקורה בכל העולם החרדי. תשובה, העולם החרדי גם כן מתפרק, כללית. כי נכון, באמת יש ישיבות גדולות, ולומדים הרבה תורה, לומדים הרבה גמרא, אבל שכחו דבר אחד, את השם. שאלה, האם אתה סבור שהערב רב הוא זה שבוחש ומרתיח את הקדרה בכל המחלוקות שיש בציבור החרדי? תשובה, בוודאי שזה הערב רב, אין בכלל ספק. יהודים שמלשינים על יהודים, יהודים לא חילונים, יהודים חרדים, שמלשינים על יהודים חרדים או שמרביצים להם כמעט עד מוות, מי יודע, עושים דברים איומים, ועל מה? על כסף, על כבוד, השם ישמור. שאלה, לפני זמן מה התקשר אליי חבר שעוסק בזיכוי רבים וסיפר שהתקשרו אליו אנשים שרוצים להתערב בנעשה בתוך המפלגות ואמרו לו, יש כסף בלי הגבלה, תפעל כך וכך עד שזה יתקדם. ואז נזכרתי שכבר בעבר שמעתי שהם מתערבים לתוך הציבור החרדי עם כסף בלי הגבלות כדי לשסע את החרדים. אז ככה הם עובדים והצליחו בגדול. תשובה, בדיוק, בדיוק. כסף, כסף, כסף. הם קונים את היהודים, הרשעים האלה קונים אותם בכסף. והם מוכנים בגלל זה לפרק את הכל, וגם כבוד הם מקבלים מהם. אבל לא פשוט, לא פשוט. כי בכל אופן, יהודים טובים בתוך ש"ס, בין האנשים בש"ס, מבינים. וזה כואב להם מאוד. אבל הם יקבלו אלה, אלה שעשו, אלה שעושים, אשכנזים או ספרדים, כולם, כולם יקבלו מאוד קשה את המגיע להם. כי אלה שהם ערב רב, ועובדים נגד עם ישראל, ולוקחים את הכסף של הרשעים כדי לעשות הפרדה בין יהודי ליהודי, ולהוריד את הרמה הגבוהה שיש לכל יהודי, להוריד את הקדושה שלו, אלה ישלמו ממש בצורה קשה ביותר. והיהודים האמיתיים יצאו מזה לעולם הבא של משיח צדקנו לנצח. אבל זה קשה לראות את כל זה, זה פשוט קורע את הלב לראות את זה. יש חשק להרביץ, לבעוט, לעשות משהו, לעצור אותם, אבל רק השם יכול לעצור אותם. הם מרגישים את עצמם על הגובה, יש להם את כל הנשק, יש להם את כל הבניינים, את כל הצבאות, את כל האוניות, את כל הבנקים, הכל הכל יש להם, אבל אין להם שכל, כי אין להם את הקדוש ברוך הוא. בנושא תופעת הנסירות. שאלה, אנחנו יכולים לראות שבכל מצב של מאבקי כוח ועמדה, כמו בחירות וכדומה, מתחזקת השנאה והמחלוקת, ואז מתגברת תופעת המסירות, השם ישמור יציב. תשובה, כן, נכון, המסירות האלה זה פשוט לא יהודים. יהודי לא יכול למסור יהודי אחר. אי אפשר להאמין שכזה דבר יכול להיות. זו אחת העבירות הכי קשות. ופה עושים את זה על שמאל ועל ימין, בלי שום בעיה, כאילו בהסכמה של רבנים. אבל זוהי עבירה קשה ביותר, חמורה ביותר, ואלה חייבים להיות, חייבים להיות ערב רב, בלי שום ספק. שאלה, בדור הזה שיש על הלכות שמירת הלשון, כל כך הרבה ספרים, שיעורים וכולי, מה לא? ודווקא כיום יש כל כך הרבה תופעות שכאלה. תשובה, השיעורים של שמירת הלשון זה התחיל מאוד טוב, אבל זה ממשיך עם כיוון שהוא בכלל לא לפי המטרה האמיתית. הם לא מבדילים בין לשון הרע לבין להגיד תוכחה שחייבים להגיד. אין להם כוח, הם לא רוצים לשמוע תוכחה. אז הם אומרים אוי 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 לשון הרע, לא רוצים לשמוע. זה בלבול של הזמן שלנו. שאלות ותשובות בנושא סדר עולם חדש. שאלה, מה עם המטוסים שנפלו? נפלו 3 מטוסים בחודשים האחרונים. אחד נעלם לו, אחד ירו בו, ואחרון נפל ככה פתאום עם הרבה נוסעים. תשובה, אני לא יודע מה זה בדיוק עם המטוסים האלה, אבל בוודאי ובוודאי שזה לא סתם. בוודאי ובוודאי, זה שייך לאיזשהו תכנון של הרשעים לשגע את העולם. לא כדאי אפילו לחשוב על זה. אבל מי שעולה על מטוס כאשר הוא לא מוכרח, אני ממש נדהה ממנו. שאלה, ואלה שבאים עכשיו לארץ? תשובה, טוב, הם באים לארץ ישראל, אז זה יותר שמור כאשר באים לארץ ישראל. שאלה, באותה מידה הם מסוגלים גם כן לנסות לשלוח פצצה אטומית, רק בשביל ההצבה. תשובה, נכון? הם בוודאי יזרקו טילים עם ראש חץ גרעיני, אבל זה יהרוג מיליונים, מה אכפת להם? הם ישבו בתוך הבונקרים שלהם. יש בונקרים מדהימים בארצות הברית ובכל העולם, בונקרים ענקיים, עמוקים, שאפשר שם לשבת ולראות סרטים וללכת לשחות. כאשר למעלה כולם מתים. וזה לא רק זה. בארצות הברית יש בשביל הנשיא וכל הקבוצה שלו ועוד כמה אנשים, אלה של הצבא וכו', בכל מיני ערים, בונקרים שקושרים אותם אחד עם השני, ממש עם כבישים מתחת לאדמה, דו-כיווניים. וזה מספיק גדול ורחב בשביל להכניס שם סמי-טריילרים. אז הם לא חושבים כלום. יש להם בידור שם, יש להם אוכל שם, אפילו מגדלים שם אוכל מתחת לפני האדמה. ואלו הגויים שגרים בארצות הברית, יש להם פחד גדול, אלה שמבינים מה שקורה, והם לא מעט אנשים. שאלה, התאווה שלהם זה להרוג בני אדם? תשובה, התאווה שלהם זה כל התאוות שבעולם. רק תגידו איזה, זוהי התאווה שלהם. התאווה הכי הכי שפלה, אלה התאוות שלהם. הם אנשים עם תאוות של בלי גבול. הגבול זה הגוף, כי הגוף יכול לעשות עד נקודה מסוימת. אבל הדמיון שלהם זה מעל ומעבר, וזה מה שיפיל אותם. שאלה, האם הרשות שיש להם מן השמיים זה קשור לעבירות שלנו? תשובה, כל הרשות שלהם שייכת לכל חטא שיש בעולם. כל דבר הכי שפל, הכי מגעיל שקורה בעולם. וזה פשוט קשה להאמין שקיים במציאות כזה דבר בדור הזה. לאחר מלחמת העולם השנייה, אז חשבנו לא רק היהודים, גם הגויים חשוב, שאנחנו דור של טובים, של אנשים תרבותיים, ציביליזציה, דמוקרטיה, זה הכל שטויות, הכל שטויות. וכיום, 13 שנה אחרי הפלת התאומים, אנחנו ראינו התדרדרות רוחנית בכל העולם, בכל קבוצה שלא הייתה כמותה מעולם. אולי בדור המבול, בעצם לא, גם בדור המבול לא הייתה כזו שפלות. שאלה, גם השנה, וזה לא הפעם הראשונה, סגרו בקבר רחל בחג המולד את השטח, סילקו את כל היהודים והכניסו את הנוצרים אל תוך הקבר. אז הנה, רואים ברור איך שהם משתלטים פה. תשובה, הם משתלטים לא סתם. ועוד מעט תראה פה גם את הפופ. הוא רוצה מאוד, הוא ואנשים שמאחוריו, אלה שמעליו, תראה, תראה כמה שהם כל כך רוצים לשבת פה, כל כך שואפים להראות לעולם שהם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. ואתם תראו, השם יראה לכולם, הוא יעלה אותנו חזק למעלה, הוא יראה את הכוח שלו, וזה ייתן לכל העולם להבין שהעם הזה, אפילו שהוא כזה קטן ופצפון, יש לו את הקדוש ברוך הוא. וזה יפחיד את כל העולם, עם פצפון, נגד כל העולם. אבל הכוח הזה זה רק בגלל שיראו שהקדוש ברוך הוא איתנו, לכן הם יפחדו. וזה יעלה כל יהודי ויהודי בעיניהם של הגויים לרמה כזו שאי אפשר לתאר. שאלה, הרי כך כתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. תשובה, בדיוק, בדיוק. נהיה בלי נשק, בלי כלום, אולי מעט נשק, אבל לא כמוהם. אבל בכל זאת, רק יסתכלו, יראו שמאחורי כל יהודי עומד מלאך, ויפחדו מאוד. שאלה, עכשיו אפילו מפריעים, לא נותנים ליהודים להתפלל במקומות הקדושים, איזו מלחמה? תשובה, זהו, אנחנו יותר ויותר מרגישים את זה. אתם גם ממש תראו יותר ויותר את כל ההשתלטות שלהם על המערכת הבריאותית. אתם צריכים להיזהר מאוד, בעיקר המבוגרים צריכים להיזהר, כי אין להם שום בעיה להמית אותם. והם בונים בתי חולים גדולים, מפוארים, יש להם פתאום כסף מכל מיני כיוונים, וזה לא מהממשלה, זה ממקומות אחרים, זרימה של כסף לא סתם. ואתם תתחילו לראות איך שהם משתלטים בכל מקום שהולכים. בכל מקום צריכים תעודות זהות וכרטיס אשראי, וצריכים לראות את הבן אדם, לצלם אותו. הכל אינפורמציה, אינפורמציה. ואתם הרי יודעים שכל השיחות שמדברים זה הכל מוקלט, רק שלא יושבים ושומעים את זה. אבל כשרוצים לחפש משהו לבן אדם, מוצאים את זה. לא צריכים איזשהו מכשיר ציטוט, אלחוטי. יש להם שיטות. הם יכולים לאחסן מיליונים על מיליונים על מיליונים של שיחות על איזה כרטיס פצפון. צריכים לדעת איפה כל בן אדם גר וכו'. ובוודאי הטלפונים, בתוך הטלפונים עצמם, יש להם משהו שאפשר לעקוב אחריהם. יש להם אפילו טלוויזיות, שכשמוכרים כתוב עליהם שיש בזה מצלמה וגם משהו שמקליט, אז להיזהר ממה שמדברים. וגם יש אפילו מכונות כביסה שכאלה, ובכל מקום יש מצלמות. וזה כבר נאמר לפני הרבה שנים. אנחנו מצולמים מכל הכיוונים. השם מראה לנו מה זה אומר? שאי אפשר להסתתר, כי או ששומעים, או שרואים, או שרואים וגם שומעים. הם עלינו ממש מכל הכיוונים. שאלה, האם צריך בגלל החששות מן העתיד להכין מים ואוכל בבית? תשובה, צריך אוכל בשביל שבועיים. ואם יהודי אמיתי לא הספיק להכין, אז השם כבר ידאג לו. שאלה, מה דעתך על השלג המתקרב? תשובה, אני לא יודע, יש לי הרגשה קשה עם זה, אבל אני לא יודע אם זה בגלל המצב הכללי שעומד להיות מאוד קשה, עד כמה שאני מרגיש, אבל אני רואה שזה באמת מצב כזה. המצב יהיה קשה איך שלא יהיה. אני מציע לכולם להתכונן למקרה שיכול אולי להיות שלא יהיה חשמל כמו אז וכו' וכו'. שאלה, המצב הקשה שדובר כאן זה בכל העולם או בארץ? תשובה, עכשיו למשל בארצות הברית זה הולך להיות קור אימים, משהו נורא נורא, ובשטח מאוד גדול בארצות הברית. שאלה, האם הסופה הזו זה גם כן טריק שחק שלהם? תשובה, מאוד יכול להיות, הם הרי יודעים לשחק עם מזג האוויר. שאלה, פעם המלחמות היו גלויות וברורות, אבל כיום בדור שלנו המלחמות הן נפתרות, לא יודעים מי נגד מי. תשובה, אתם טועים מאוד. רק המלחמות שהיו בזמן התורה עד חורבן הבית, אלו היו ברורות. אבל מיד אחרי זה, זה כבר התחיל עם הרשעים האלו. שאלה, אנשים לא קולטים בכלל מה שמתחולל מאחורי הקלעים. תשובה, נכון. יש הרבה דברים שלא יודעים. אבל זה כבר יותר מאלף שנה שישנו מצב כזה של מלחמות שלא יודעים מאיפה זה בא. וזה נהיה יותר גרוע משנת 1700 או משנת 1650, שאז התחילו הרשעים להשתלט בצורה קשה ביותר. אבל היו אז גם כן צדיקים גדולים וכו' וכו' בכדי להילחם. והמעניין הוא שבדיוק בתקופה הזו היו הצדיקים הגדולים הענקיים בשנים 1700 עד 1800, המאה ה-18. אלה היו 100 שנים כל כך מעניינות, כי בהם היו כל כך הרבה צדיקים, צדיקים ממש ענקיים. ואז התחיל העניין הזה של האדומים שהם עלו בעזרת יהודים. שאלה, איך באמת זה מתקשר שתי התופעות הללו, עלייתם של הרשעים מול הימצאות הצדיקים הרבים הגדולים שחיו בתקופה הזו? תשובה, כי השם רצה להכין אותנו בדור שלנו. הוא הכין אותנו על ידי הצדיקים האלו שיש לנו כיום לשמוע מה שהם אמרו על הזמן הזה, וזה בדיוק מדויק. יהיו עוד כל מיני דברים שהם תיארו בפרטי פרטים שעדיין לא התקיימו, אבל הם יהיו. שאלה, אז הקדוש ברוך הוא הכין לנו תרופה לפני המכה? תשובה, בוודאי. איך זה שהחסד לאברהם ידע בדיוק איך תיבנה מדינת ישראל? ממש מעניין. כל כך הרבה זמן, מאות שנה לפני כן. והיו גם הרבה רבנים שאמרו גם הם הרבה דברים על הרבנים שיהיו לנו בתקופה הנוכחית. והם אמרו את זה בכוונה, מתוך מטרה, שנדע שהם חיו לפנינו שנים רבות, 100, 150, 200 שנה, והם כבר ידעו שכל זה עומד להיות. אז זה כבר אומר משהו. שאלות ותשובות בנושא רדיפת הדת. שאלה, הצירוף המיוחד הזה שהשנה צום 10 בטבת הוא גם יום ה-1 בינואר למניינם, זה מלמד אותנו משהו? תשובה, בוודאי ובוודאי. הנה, עם ישראל בוכה, בוכה על חורבנו של בית המקדש, ואנחנו מרגישים כאן את החורבן פה בארץ, ואפילו בעולם. כאשר בעולם הגויים יורדים על היהודים, ובארץ ישראל היהודים עצמם יורדים על החרדים, החילונים, המתייוונים, היוונים, גם הגויים וגם היהודים. אבל ברור לנו שהיוונים רוצים להגיע ולהשתלט פה, והמתייוונים פשוט מגישים להם את המפתח. והיהודים האמיתיים פשוט ישבו, התפללו ויבכו, והבכי שלהם והסבל שלהם יביא את הגאולה השלמה, וזוהי המשמעות והחשיבות של השנה הזאת. שאלה, בשם החתם סופר מובא שבעשרה בטבת יש פסיקה בבית דין של מעלה, שיושבים ודנים על חורבן בית המקדש או בניינו באותה שנה. תשובה, עד כמה שאני יודע, הפעם האחרונה שהאחד לינואר והעשרה בטבת באו ביחד, זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, בשנת 1939, תר"ט. ועכשיו זה קורה שוב, וזה לא פשוט, זה סימן של הסוף. זה סימן של מלחמה עולמית, נפילה טוטלית של המבנה הכלכלי של העולם, והתחלה ממש של הגאולה השלמה. אז זהו תענית עשרה בטבת, זה היום, זה הצום בשביל הגאולה, ואני בטוח, אני בטוח שזה שזה היום הזה נפל באחד לינואר, שזה לפי הלוח של אדום, היום החשוב יותר שלהם, זה הסמל של השליטה שלהם, זה מראה שהם חוגגים על שטויות, והיהודים יושבים ובוכים על חורבן הבית, וזה מה שיאפיין את השנה הזאת. שאלה, ועכשיו הבלגן עם בתי הדין. תשובה, או, זה עוד דבר מעניין. הנה, נתניהו עושה את עצמו כאילו, שהוא קצת יותר בשביל החרדים, שהרשעים הכי גדולים זה היה רק לפיד עם כל הקבוצה שלו. אבל הנה, אין כעת כנסת בדיוק, ופתאום הם לוקחים את כל הכוח של בתי הדין. לא ישר לבתי הדין שום כוח, כלום. שאלה, וגם את שלהם הם עושים. תשובה, נכון, הם לא אוהבים גם את זה, הם רוצים להתפטר גם מזה. הכל צריך להיות בבגץ, לא בבדץ. שאלה, בגץ זה בגימטריה המן. תשובה, מאוד מתאים, מתאים ביותר, לא לשכח לשים את זה. שאלה, אז כעת רוצים למחוק לגמרי את כל בתי הדין החרדים, מה שאפילו הגויים לא עשו. לאסור על בתי הדין להוציא כתבי שירוב. האם אין זו מלחמה בוטה וגסה כנגד היהדות בריש גלי? תשובה, בטח, זה עוד חוק נגד ההמשכיות של הדת היהודית שהם רוצים למחוק אותה. אבל אנחנו עשינו את זה לעצמנו, כי גם בתי הדין שלנו הם בסך הכל לא במצב טוב, לא במצב ראוי. לא כולם, אבל הרבה מאוד. אנחנו ירדנו, סתמנו את הפה, לא פתחנו, לא דיברנו. אז עכשיו המצב הוא מעל ומעבר. אי אפשר בכלל לעשות כלום. אז מה עושים? עכשיו אנחנו צריכים לסגור את עצמנו. לסגור את עצמנו, קבוצות קטנות שלנו, שרוצים אמת, ולחיות כמו יהודים. לא צריכים את בתי הדין הגדולים, לא צריכים. אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים, מה שהתורה אמורה לנו לעשות. זה מה שצריך לעשות. ואתם, כל היהודים שגרים פה בארץ ישראל, אני מבקש מכם שתפתחו את העיניים שלכם, גם החילונים. האם אתם לא מבינים שבלי הקדוש ברוך הוא אין לכם כלום? האם אתם לא תופסים שבלי הקדוש ברוך הוא אין כלום? שלא הייתה פה מלחמה בארץ ישראל, שזה לא היה מבוסס על נס, שבגלל זה הם ניצחו? האם אתם לא רואים את זה? האם אתם סבורים שאתם יכולים להרוס חס ושלום את היהדות בחוקים האיומים שמעבירים אותם אחד אחרי השני? האם אתם חושבים שאפשר לחיות כיהודים בארץ דמוקרטית, שנקראת מדינה יהודית? שטויות. שום מדינה יהודית לא תעמוד ויפול. למה? כי מדינה בלי הקדוש ברוך הוא זה לא יכול לעמוד. ואתם חולמים חלומות של שטויות, הזיות. אם אתם סבורים שמלחמה אחת שנלחמתם בו זה היה בכוחותיכם, הדבר היחיד שעזר לכם לנצח זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, זה הכוח מן השמיים, וזה הכל, שום דבר אחר. כמעט כל חייל יהודי אמיתי, אפילו אם הוא חילוני, ראה ניסים במלחמות, ניסים גדולים, וחזרו מהמלחמות עם ההרגשה הזאת של הניסים, של השם, שיש השם. אבל אחרי זה חזרו לחיים של השטויות היומיומיות ושכחו. אבל עכשיו לא תשכחו, עכשיו זה יהיה מר מאוד, ואלה שהולכים עם השקר ייעלמו. שאלה, כל יום יש דברים מזעזעים חדשים במדינה. עכשיו למשל בירושלים עושים קבלת שבת חילונית עם ריקודים ותזמורת וכולי, השם ישמור. תשובה, אל תאמינו לראש ממשלה שיגיד שזו מדינה יהודית, שהוא מתכוון לעשות מדינה יהודית. הוא, בשיתוף הפעולה עם האדומים, מתכוון להרוס את ארץ ישראל, להוציא את הדת היהודית מארץ ישראל. זו הכוונה פה. ובגלל זה יש את כל החוקים האלה. אפילו שהם רוצים להכניס חרדים כביכול לממשלה, למה לא? שגם הם יחתמו על זה, להרוס את הדת, חס ושלום. ובגלל זה הם רוצים להפוך את המקום הזה ממש לרצונות של עשיו. זה מה שהם רוצים. אבל השם לא ייתן להם. הם עכשיו נראים על הגובה, אבל זה לא יהיה לנצח. השם יוריד אותם בעתיד הקרוב. נסבול קודם לכן, אבל אנחנו נצא לעולם החדש, והם לא יהיו חלק של זה. שאלה, סיפר לי רב אחד שהוא בדק את לוח הפעילות של הכנסת המתוכנן בחורף. לפי התוכנית, בכל שבוע יש להם משהו אחר, איזה נושא אנטי-יהודי להתנפל עליו, נגד התורה. הם רוצים לעקור באופן שיטתי את הכל. תשובה, כן, בטח, הם כבר העבירו הרבה חוקים. הם עדיין לא ירדו עלינו עם החוקים כל כך, אבל עוד מעט נראה את זה, עוד מעט נראה את זה חזק. שאלה, ואנחנו עם הידיים הקשורות? תשובה, רק השם, רק השם, רק השם. שאלה, אז בעצם העניין של חנוכה עוד לא נגמר? תשובה, בדיוק, חנוכה לא הסתיים. אנחנו ממשיכים. עכשיו, בזמן החנוכה עצמו, הייתה לנו הרגשה כמו של היהודים מהזמן ההוא, שהם היו מתחת לשלטון של היוונים והמתייוונים. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק האחר, לחלק של המלחמה. וזה יהיה כמו שזה היה, ככה זה יהיה. אבל קצת שונה, כי המצב קצת שונה, אבל פחות או יותר אותו הדבר. אבל זה לא יהיה הרבה זמן. שאלה, אז נצטרך מסירות נפש? תשובה, מסירות נפש נצטרך בשביל לעשות את המצוות. שאלה, ובכל זה נעזרים על ידי העסקנים, אנשי המפתח, אלה ששולטים בכל מקום. תשובה, אנשי מפתח מאוד גדולים, גם שופטים, גם רופאים, וגם ראשי בתי חולים, בכל מקום, בכל מקום. הם מרגישים טוב מאוד. הם מרגישים שהם על הגובה, שהם המנצחים. אבל תהיה להם הפתעה כמו שהייתה לפרעו. כזו הפתעה גדולה, כאשר כל המים ייפלו על הראש שלהם. לנושא תשובה והתחזקות. שאלה, עכשיו מתחילים ימי השובבים, אבל המעניין שבכל הכינוסים וכולי לא מזכירים כמעט את הטהרה והצניעות. שוכחים את הדבר היסודי הזה. איך יכול להיות? תשובה, אני אסביר לכם מה. זה מכוון על ידי הרשעים. הרשעים עם הערב רב שעובד ביחד איתם להוריד את הרמה של העולם, הרמה הרוחנית, וגם להרוס את היידישקייט. זה מאוד חשוב להם לגמור את היהדות. ואיך עושים את זה? בדיוק כמו פעמים רבות בעבר שהם עשו את זה. תעצת בלעם למשל, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא שונא זנות, שונא חוסר קדושה. אז מה יעשו? לדאוג שכל העולם יהיה בלי קדושה, שכל העולם יהיה ממש בית זונות, ואז בטח היהודים ידבקו גם כן בזה. ואפילו בקהילות שהיו פעם הכי מפוארות, ישנה בעיה קשה של קדושה, אבל זה הכל בתכנון כדי להרוס את היהדות. שאלה, כמו אז במשתה של החשברוש, שעשה את זה דווקא בשושן בשביל להרוס את היהודים, אבל גם עכשיו הם עושים לכולם משתה כזה ענק. תשובה, ממש כל העולם, הכל משתה אחד גדול. ואצל החרדים, אז אולי מושיבים את הנשים ולגברים, ככה איזה מין הפרדה שכזו, אולי בכלל לא, אבל זה כאילו, כאילו אנשים חרדים. אבל הקדושה, שכחו בכלל מה זה, איך זה נראה ואיך זה מתנהג. לא רק זה, אנשים עם זקנים ותואות ארוכות עושים צחוק ממישהו שרוצה צניעות. שאלה, אבל איזה צורה יש לזה כאשר בימי השובבים לא יתמקדו על העיקר? תשובה, אין צורה לשום דבר היום, רק שכל אחד בנפרד צריך להציל את המצב. כל אחד בנפרד צריך להתקשר לקדוש ברוך הוא, ואם אין אחרים שעושים את זה, אז הוא חייב לעשות את זה. שאלה, זה מעבר להיגיון שלי, במצב הכל כך נמוך הזה, איך שייך, האם אפשר להחזיר את עם ישראל אל האמת? לא נתפס לי. תשובה, אף אחד מהיהודים לא יכול להחזיר את העם לאמת. ומה שאנחנו יכולים זה רק להידבק לקדוש ברוך הוא. וכאשר הקדוש ברוך הוא יהרוס את כל השקר, הוא יחזיר אותנו, הוא לא רק יחזיר אותנו, הוא יביא אותנו למשהו הרבה יותר גדול וטוב. ואז אנחנו נרגיש את הטוב. אנחנו כבר לא יכולים לסדר ולעשות שום דבר. ההשתדלות שלנו זה אך ורק להידבק לקדוש ברוך הוא, ולא לתת לרשעים לשגע אותנו. להידבק לקדוש ברוך הוא, ולא לעזוב, והשם כבר ילחם בהם, השם כבר ימחוק אותם. שאלה, אז תפקידנו אם כך, להיבדל מכל מה שצריך להיבדל, גם בתוך הסביבה הפרטית שלנו. תשובה נכון, וזה נקרא תשובה. ואפילו הגויים אומרים את זה, אלה שמאמינים, שהדבר היחידי שאפשר לעשות, זה לעשות תשובה. טוב, הם קצת בדרך לא נכונה, נכון? אבל זה הבסיס שבן אדם יכול להבין. שאלה, יש צדיקים שדיברו, אמרו רמזים מאוד ברורים על הגאולה בשנת תשע"ו. תשובה, אמן. אני לא יודע מתי הגאולה, אני רק יודע שזה קרוב ביותר. אני מרגיש את זה בכל גופי ובכל נשמתי. פעם לא הרגשתי את זה ככה, כל כך חזק, וגם אתם מרגישים את זה, וזה מתגבר. זה לא יכול להימשך עולם שכזה. שאלה, קצת חיזוק עם כל המעברים? תשובה, אני רוצה לומר לכם, רק להיות עם השם זה הכל, ולא לדאוג, לא לדאוג, בכלל לא לדאוג, רק להיות עם השם. ולא לדאוג זה לא אומר להיכנס למיטה וללכת לישון, זה אומר להידבק אל השם, להתפלל, לדבר איתו, להתייעץ איתו בכל רגע ורגע, לשאול אותו מה לעשות, והוא יראה לכם. מי שמביא את הקדוש ברוך הוא להיות איתו כל הזמן, אז הקדוש ברוך הוא כבר יסדר לו כל מה שהוא צריך. מי שפותח את עצמו ונותן לקדוש ברוך הוא להיכנס, אז הקדוש ברוך הוא יהיה איתו וישמור עליו, וידאג לו בכל דבר ודבר. ואפילו אם הוא לא כך, אבל אם הוא יהודי אמיתי שמשתדל מאוד, גם בשבילו, הוא ידאג בכל דבר ודבר. אבל אלה שהם ערב רב, מתייבנים, עשיו, ישמעאל, כל הרשעים ייעלמו. מה שהם מתכננים לעשות ליהודים, זה מה שיקרה להם. בצורה אמנם קצת שונה, אבל באותו הרעיון. שאלה, צריכים להודות להשם שנשארו לנו צדיקים אמיתיים? תשובה, השם לא עוזב אותנו. יש לנו גם צדיקים, והשם יעזור, ואנחנו נזכה לקבל משיח צדקנו, כל עם ישראל האמיתי, וניכנס סוף סוף לשלווה אמיתית ולקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא.